שלום לכולם. שנה אחרי שנה, אחרי ל"ג בעומר, אנחנו שומעים כיתורים ותלונות ותיאורים לפעמים קשים על דברים שעשו נערים ולפעמים גם ילדים. ושנה אחרי שנה, לפני ל"ג בעומר, אתה רואה הורים שהם באיזשהו מקום אדישים, מתעלמים, ולא מבינים של"ג בעומר, שמבחינתנו קרב ובא, הוא עשוי להיות ברכה חינוכית עצומה, אבל עשוי חלילה להיות גם קלקול חינוכי לא קטן. והדבר תלוי לא מעט בנו, ואני אנסה להעיר את הדברים מכמה זוויות. דבר ראשון, אני חושב שכולנו מבינים שדבר שיוצרים, שרוצים שיהיה עם תוכן, צריך לתכנן אותו, וצריך לוודא שיש בו תוכן. מי שמארגן בר מצווה או מסיבת בר מצווה, סעודת הודיה של בר מצווה או כל דבר אחר, מבין שאם הוא לא רוצה שיש שם רק אוכל ועוד אוכל ועוד אוכל, הוא צריך לוודא שיש שם תוכן, שיש שם דברי תורה, שיש שם איזשהו ביטוי ערכי, רוחני, של העולם שהילד צועד לקראתו. ומי שמארגן מסיבת יום העצמאות, טקס יום הזיכרון, וזה לא משנה אם זה בית ספר, קהילה או משפחה, מבין שאם הוא לא רוצה שיש שם רק על האש, אז הוא צריך לתכנן ולהיערך. מה שמייחד את ל"ג בעומר, שמצד אחד זה נקרא לזה אירוע בלוח השנה, חג אפשר לומר, ובו זמנית האחריות כמעט הבלעדית, מי בערך כיתה ב' או ג' וצפונה, היא של הילדים. הילדים מכינים לבד. ואז באופן טבעי, או לא באופן טבעי, הם מכינים לבד את הצד הטכני והגסטרונומי. כלומר, 90% מההיערכות שלהם זה איסוף קרשים, ועוד 10% זה התארגנות לקראת האוכל. מי מביא את הנקניקיות ומי מביא את הצ'יפס, ודיון עד איזה שעה נשאר ערים. זה שלושת מימדי ההכנה. ואיפה התוכן? ואיפה המסרים והערכים והתורה? זה מהם והלאה. ואז השאלה הבאה זה איפה ההורים? איפה אנחנו? רואים את ילדינו אוספים קרשים. רואים את ילדינו מתכננים ומתאמים וקובעים, והוא לקח לי את המקום ולא לקח לי את המקום, והוא מביא, אמא תביא לי נקניקיות, אני קונה נקניקיות. השאלה אם אנחנו, במקום לאחר מכן, חלילה, לגעור או לעמוד מנגד, אם אנחנו משכילים לפני כן, בעדינות, לא רוצים להתערב להם יותר מדי, אבל לא להתערב בכלל, זו ההפקרות חינוכית. והאם אנחנו מבינים שתפקידנו בעדינות לחנך, לכוון, להדריך, לא אמרתי לחוף, לא אמרתי לחייב אותם שיש שם ליל עיון של 5 שיעורי תורה. אבל בדרך כלל המציאות היא הפוכה לחלוטין. ולכן הגדרת הבעיה היא שהאחריות היא עליהם, בניגוד לרוב אירועי השנה, החל מליל הסדר ואני לא יודע מה שהאחריות עלינו, ושהם באופן טבעי מתכוננים בעיקר לקרשים ולתזונה, ולמיקום ולשעה, והרבה פחות לתוכן. אני מבקש להצביע על 4 ממדים, שבחלקם פשוט צריך לקבוע גבולות מתוך הידברות, ובחלקם צריך בעיקר להידבר. הראשון זה כמובן עד מתי. מציאות נפוצה היא ש8 ילדים קובעים ביחד לעשות מדורה עד אור הבוקר. ההורים שכל 8 הילדים, או 18 הילדים, זה לא משנה, משוכנעים שאין שום סיבה בעולם שיהיו ערים עד אור הבוקר. הם לא עושים שום דבר חוץ משוטטות ריקנית. אבל כל אחד מתקפל נוכח הטענה, אבל כולם נשארים. מה, רק אני אצטרך ללכת? ובכי ודמעות? ותיאום פשוט בין ההורים. היום אפשר לעשות את זה גם באמצעות המחשב, לתאם בין ההורים. מגלה שכולנו מסכימים ש-12 זה די ויותר, ובוא ניתן להם עד 1, וזהו, ומיישרים קו. כבר הנקודה הראשונה, ואל תתפסו אותי על השעה המדויקת, זה שכולנו מבינים עמוק בבטן שלא יוצאת שום עשייה חיובית מהערנות עד הבוקר של רוב הגילאים, וכולנו עומדים מנגד כי לכולם מותר. ועל כן המלצתי המאוד פשוטה לתאם עמדות, וגם אם לא מצליחים עם כל הקבוצה, כל קבוצת ההורים לתאם עמדות, די שנתאם עם רוב ההורים כדי שהילד שלי לא יהיה כזה מסכן שהוא הולך הביתה והולך לישון. ולא פחות חשוב זה לדבר. לדבר על זה שכשאתה מרגיש שזה מתחיל להיות ריקני, כשאתה מרגיש שזה מתחיל להיות חסר טעם, תועלת ותוחלת, תפוס את הרגליים לך הביתה, אתה ילד גדול. אתה מסוגל להבין מתי זה כלום ומתי זה משמעותי. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה איך עושים. ואני מתכוון לאיך הטכני. החל מהאם קונים האוכל, האם האוכל הזה הוא גם כשר? כולל אחינו בני ספרד ואחינו בני אשכנז ולפי העדות, כלומר האם זה גלט או לא גלט וכן הלאה. המשך בשאלה האם הם שמעו על המנהג המוזר ליטול ידיים על פיתות או על לחמניות, ולברך לאחר מכן. והמשך בשאלה, האם הם עושים את זה מתחת החלון של השכן ומאירים אותו? האם הם משתוללים ברחוב ומאירים חצי שכונה? כלומר, לדבר מראש, להעלות קשיים שהיו בעבר, לשאול מהם הדברים שצריך להקפיד עליהם, כדי שהאיך, ובמישור הזה זה איך חצי טכני כזה, כן? אבל זה לא טכני, זה איך תורני. הכשרות זה תורני, והנטילת ידיים והברכה זה תורני, וגם לא להעיר את השכנים זה תורני. שאלה שלישית זה מי. ופעם אחר פעם אתה שומע שכל ה-15 חבר'ה התארגנו והשאירו את המספר 16 בחוץ. כי הוא לא מקובל, או את כל השלישייה השנייה. זאת אומרת, 15 עושים מדורה, ועוד 3 עושים מדורה שם. או 15 עושים, ויש ילד קצת חריג. קצת חריג במראה, או קצת חריג בהתנהגותו, אותו משאירים בחוץ. ואני חושב שזו הזדמנות נפלאה, בפרט שימי ל"ג בעומר בדורנו קשורים לצורך לחבר את הלבבות, על רקע הפיצול הגדול שהיה בין תלמידיו של רבי עקיבא, לכוון את ילדיי שהיופי של המדורה שיתאמצו ולא יבדלו מישהו, ולא ידירו מישהו מהמדורה, ולא רק שלא ידירו מישהו מתוך החבורה, אלא שיתאמצו להזמין ילד שהוא לא כל כך שייך, להזמין ילד שהוא לא כל כך קשור. זו מדורה עם בשורה, עם תוכן, עם אור, עם אור אמיתי של קירוב לבבות, עם אור אמיתי של אהבת ישראל. על גבי שלושת הנקודות האלה אפשר גם לדבר על התוכן. כלומר, מי מעביר, מה מעביר, איזה תוכן יהיה. אני חושב שלא מספיק להגיד, אני סומך עליכם שתהיה דבר תורה. אלא לעזור להם, אולי בוא נראה, אני אעזור לך להכין משחק. שוב, זה תלוי באיזה גיל. בגיל תיכון זה אולי קצת יותר מורכב, אבל בהחלט לאמירה יש משמעות. בגילי המעבר, כיתות ה', ו', ז', ח', אפילו ט', בהחלט יש מקום גם, בוא נעזור לך להכין איזה משחק יפה, בוא נעזור לך להכין איזה פעילו, אתה רוצה שאני אבוא, אתה לא רוצה שאני אבוא, לנסות לשלוח מישהו אחר שיבוא. כלומר, יש כאן 4 ממדים של מתי, וזה בעצם מקום של קביעת גבול מתוך הידברות, אבל לא חייבים עד אור הבוקר, זה לא כתוב בספרים הקדושים. שנית, איך עושים מצד הכשרות, נטילת ידיים, ברכות, אני לא דיברנו על לגנוב קרשים אחד מהשני, ולגנוב קרשים כן, לשם מצוות היום, לגנוב קרשים מהקבלן האזורי, וקלה ברש וכולי. על גבי זה, מי משתתף? להזמין, בוודאי לא לדחוף מישהו מתוך החברה החוצה, ואנחנו עושים ולא הוא, ובפרט להפוך את הקערה על פיה ולקרב רחוקים. ורביעית, התוכן. כל 4 הדברים האלה עשויים לעזור להם לא להגיע למקום של שוטטות, של מעשי שטות שהם מסוכנים גם ביטחונית וגם פתיחותית וגם רוחנית, של שוטטות ריקנית, שגם עליהם צריך לדבר. אבל ככל שנבנה את הצד החיובי, ככל שנדבר איתם בצורה נוחה, לא בהתרסה ולא בהטפת מוסר, אבל לפני הגיע ליל ל"ג בעומר, אם נדבר איתם תוך כדי שנוסעים באוטו, ליד הסעודה, ליד השולחן, באמצע השבוע, בארוחת ערב, ככל שנדבר ונכוון ונדריך, כך יש יותר סיכוי שמהמדורה שלהם תצא אורה גדולה ולא חלילה חשיכה. בעזרת השם נזכה כולנו לאורה. שלום וכל טוב.